אנחנו אוחזים בבבא קמא, ואנחנו היינו באמצע הסוגיה בכ"א עמוד א', נתחיל שוב. אמרנו במשנה שהיא משלמת מה שנהנית, נכון? אמרנו, אם היא אוכלת נאמצא רשות הרבים, אז שן באמצע רשות הרבים פטור, אלא מה היא צריכה לשלם מה שהיא נהנית? אם היא אכלה מצידי רשות הרבים, מצידי הרחבה, אז היא משלמת מה שהיא הזיקה. ופה היה לנו דיונים, מה, על מה מדובר פה? צידי הרשות הרבים. למה צידי הרשות הרבים? זה לא כמו פתח החנות, וראינו את התוספות פה, מה זה פתח החנות. אז זה אנחנו עכשיו נעזוב את זה, נתחיל את הסוגיה. ניקח את זה כנתון ש... אמצע רשות הרבים זה רשות הרבים, מצדי רשות הרבים, משום מה, זה שייך לרשות היחיד. אמר רב, מתי היא צריכה לשלם מה שהיא נהנית? מתי אני אומר שכשהיא אכלה מצדי רשות הרבים, אז היא צריכה לשלם מה שהיא נהנית? אז ובמחזרת, כשהיא צריכה להזיז את הראש, ופה היה לנו דיון, נכון? שתי שיטות ברשי, שיטה בתוספות, האם זה מדין קרן, האם זה כי זה לא נורמלי שהיא מזיזה את הראש, ונראה לריד, הצידי הרחבה חשיבי חצר הניזק, שכל אחד יש לו רשות, הוא אומר שהצד זה רשות הניזק. עכשיו, שמואל אמר שאיפה שיכולה לאכול על ידי זה שהיא מחזרת את הראש, זה נחשב רשות הרבים. אז רב אומר, אם היא צריכה להזיז את הראש, זה כבר הצד שזכותו להניח את הדברים. שמואל אומר, אפילו מחזרת נמי פטור. גם מקום שיכולה להגיע אליו על ידי איזושהי תזוזה של הראש, עדיין זה נחשב רשות הרבים וזכותי להסתובב עם הבהמה שם. כן? זה, אני לא נותן זה סטטוס של רשות היחיד, שנו הלכה היא הזכות להניח את חפצים, ועם הבהמה שלי אכלה אותם אני צריך שלם עליהם. עד פה אנחנו יחד? שואת הגמרא, ולשמואל, איך אם ישכח לאדם חייב... מה, איזה מציאות יש שהיא כן תהיה חייבת? הרי המשנה כן אמרה שיש צידי רשות הרבי, צידי הרחבה שמשלמת מה שהזיקה, נכון? אז על איזה מציאות מדובר שם? אומרת הגמרא, כגון דשבקתה לרחבה ואזלה וקמה בצידי רחבה. היא הלכה, היא ממש הלכה בצידי רחבה, היא לא יכלה להגיע לזה רק על ידי תזוזת הראש. עכשיו, לפי רש"י, שכל הדיון היה האם אני הולך לפי איפה הראש שלה או איפה היא עומדת. אז פה הגמרא אומרת, לפי שמואל, לא מעניין אותי שהראש שלה זז לשם. כל עוד שמואל פשוט הרבים תהיה פתורה. אז איך יש מציאות? יש מציאות שהיא צריכה ממש לזוז לצידי רשות הרבים כדי לאכול את האוכל הזה, ואז זה נחשב שהיא הלכה לרשות הניזק, והיא תהיה חייבת על צידי רחבה על שן. והיא קדמה נילש, מה הייתה בעיה פי נפשה? יש כאלה ששנו את המחלוקת הזו של רב ושמואל בעצמה. רב אמר חייבת לשמואל אמר פתורה, ולשמואל משלמת מה שזיקה, איך היא משכחת לה? איך היא משכחת לה דמחייבה? כי גונדשיו קלה רחבה, ואז לה וקמה בצידי רחבה. שכל הדיון היה עצמאי, לא בנוגע למשנה. אומרת הגמרא, מה טיב רב נחמן בר יצחק? קראנו במשנה, מפתח החנות משלמת מה שנהנית. איך היא משכחת לה? על איזה מציאות מדובר על פתח החנות שהיא צריכה לשלם מה שנהנית? פשיטה במחזרת. וכמה מה שנהנית? מה שנהנית אין, מה שהזיקה לא. אמרנו, זה הטענה שלך. הרי פתח החנות, כתוב שהיא לא צריכה לשלם מה שהזיקה. פתח החנות, אם היא לא יכולה להגיע לצד הרחבה בלי להזיז את הראש, ודאי שהיא לא יכולה להגיע לפתח החנות בלי שהיא מחזרת את ראשה. ובכל זאת המשנה אמרה שהיא לא משלמת מה שהזיקה, זה כאילו היא אכלה מרשות הרבים. אז הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. דקיימה בקרן זווית, אומר רש"י, יש מציאות ש... תסתכלו ברש"י על התמונה. אם היא באה מהמקום הגדול, היא באה מהמבוי הגדול, והיא נכנסת למבוי קטנה. ואז... כשהבהמה מיד רואה את פתח החנות שם. אז אני אומר שפתח החנות, למרות שכללית זה צידי רשות הרבים, אבל זה יותר רחוק מצידי רשות הרבים, מבחינתה זה ישר שם, זה ישר לפניה. כן?
היא הולכת באמצע לכיוון הזה,
היא הולכת באמצע. היא באה מהגדול. היא באה מהמבוי הגדול, והיא באמצע, אז היא נתקלת בדיוק בפתח החנות. אז היא לא צריכה לחזר את פניה, ואז היא חייב. ואז היא אוכלת, ואז אני אומר, כן, זה טבעה לאכול. אם לא יש חנות שם... היא הולכת פה באמצע. אבל כשהיא הולכת באמצע, היא תתקל בפתח החנות. כשהיא באמצע, המבוי הגדול, מטבעה היא גם תגיע לפתח החנות בלי לחזר ראשה. זה עוד רשות הרבים נראה לי. זה עוד רשות הרבים צרה. או זה עוד רחבה צרה. איקא דאמרי. עכשיו יש אומרים הבנה אחרת בכל הסוגיה. מחזרת כוליה מלא פליגי, אם היא ממש צריכה להזיז את הראש, אז כולם מסכימים שהיא חייבת. מה זה? תשמור לה במה שלך. מי צריכה להשתדל להגיע לאוכל הזה? אני לא יכול לשמור את האוכל שלי, את החפצים שלי, מהתנועות שלה במה שלך. מה שבאמצע רשות הרבים בסדר. מה שהיא מזיזה את הראש ומג'ירפה אני צריך לשמור את כל העצים שלי והכל, לא, אני לא צריך לשמור. היא כדאמרי מחזרת כולם לא פליגי די חייבת. כי פליגי במקצה מקום מרשותו לרשות הרבים. דיברנו על זה קודם. תוסטו ציטט את הסוגיה הזו כבר. בוא נאמר, הוא אומר, אני אתן לרשות הרבים לעבור דרך החצר שלי. עכשיו, הוא שם חלק מהפירות שלו שם. הוא גר ליד רשות הרבים, אין מדרכה, יש הרבה תנועה, אז הוא אומר, בסדר, אנשים יכולים ללכת על הדשא שלי, לא אכפת לי. אבל מה, עכשיו בא יום, והוא מניח פירות על הדשא שלו, והבהמה אוכלת. אז הוא בעצם שם את זה ברשותו, אבל הוא נותן לבהמה ללכת שם. אז מה אני אומר? אז אני אומר שצידי רחבה משלם את מה שהזיקה. והכי יתמר, ופה המחלוקת, בוא נראה. אמר רב לא שנו אל המחזרת, אבל מקצה מקום רשתו לרשות הרבים פתורה. הוא נתן להם מקום להסתובב שם, היא אכלה שם, אין בעיה, היא לא צריכה לשלם. אבל אם היא הזיזה את הראש, אז כבר על זה הוא לא יישאר לה. אז על זה הוא כן יצטרך שלם. ושמואל אמר, אפילו מקצה מקום רשותו לרשות הרבים, חייבת. אוקיי, אז אנחנו אמרנו עכשיו, בואו נעשה סיכום. אמרנו במשנה שבאמצע רשות הרבים היא משלמת מה שהזיקה, מה שנהנית. מצידי רשות הרבים היא משלמת מה שהזיקה, כן? אז אני אומר, על איזה מציאות היא משלמת מה שיזיקה? רב אמר, כשהיא צריכה להזיז את הראש להגיע לשם, שמואל אמר, לא, זה לא מספיק. היא יכולה להגיע לזה מצוזת הראש מאמצע הרחבה, היא עדיין תהיה פתורה, זה נחשב שאין לרשות הרבים. עד פה אנחנו יחד. בסדר. אז הבאנו איקא דאמרי, שכולם מסכימים שאם היא יכולה להגיע לזה מאמצע רשות הרבים, מצוזת הראש, היא חייבת. אז לפי איקא דאמרי הזה, הנקודת הנחה היא כמו שמואל. מחזרת ראשה, סליחה, כול ים לא פליגי דחייבת, שאם היא צריכה להזיז את הראש, אז כולם כמו רב. המחלוקת היא במציאות שמקצה מקום מרשותו לרשות הרבים. יש, הוא נותן חלק מהדשא שלו שאנשים ילכו שם, אז רב אמר, היא מחזרת, אבל סתם ככה בשאר המקום היא פתורה, זה נושא פשוט הרבים. ושמואל אמר, גם שם היא חייבת. על השטח שלו הוא נותן להם ללכת, אבל אם היא אוכלת זה לא שהיא אכלה ברשות הרבים, זה עדיין השטח שלו. כן? אם היא מחזרת את ראשה לצידי רשות הרבים. כן. שוב. השאלה היא האם היא חייבת לשלם מה שיזיקה או לא. אנחנו אמרנו במשנה צידי רשות הרבים היא צריכה לשלם מה שיזיקה. אז זה הדיון עכשיו. צריכה לשלם מה שיזיקה. רב אמר דווקא כשהיא מזיזה את הראש. שמואל אמר לא, אם היא יכולה להגיע זה מאמצע רשות הרבים, אז זה עכשיו עדיין רשות הרבים, היא לא צריכה לשלם מה שהיא הזיקה. עכשיו אמרנו איג אדמרי אחר, שכולם מסכימים שאם היא מזיזה את הראש, אז היא צריכה לשלם. זה נחשב מקום שזכותו להניח את הפירות. אם היא יכלה, זה לא שהיא יכלה ברשות הרבים. כל מחלוקת שלהם היא במציאות שהוא נתן שטח מהאדמה שלו לרשות הרבים להסתובב. איך אני מסתכל על המקום הזה? אז רב אמר שאם היא צריכה להזיז את ראש לחול, רק אז היא תהיה חייבת על העזק. אז סתם כך אוכל שמונח שם זה רשות הרבים. שמואל אמר לא, זה שהוא נותן לאנשים ללכת לחצר שלו, עדיין לא עושה את החצר שלו לרשות הרבים. אם אתה רוצה להשתמש בחצר שלו, אז אתה צריך לשמור אותו במה שלך שהיא לא תאכל את הדברים שלו בחצר. לימה, אומרת הגמרא, בוא נאמר שהמחלוקת של רב ושמואל בעצם היא מחלוקת של תנאים, ובעצם המחלוקת נובעת בשאלה האם ברשות שלי אני צריך להקפיד על היזק כשאני מאפשר לאחים להשתמש ברשות שלי. אני נותן לאנשים להשתמש בחצר שלי ויש לי בור בחצר, האם אני אחראי על הבור הזה או לא? וזו מחלוקת רבי שמואל ורבי עקיבא. אז המחלוקת רבי שמואל, האם החצר שלי כשאני נותן לאחים רשות להשתמש בה, האם אני הפך להיות רשות הרבים ואז גם אם הבהמה אוכלת את חפצים שלי אין בעיה, או היא לא נהפך להיות רשות הרבים, היא תהיה אותה מחלוקת אולי כמו השאלה האם היא נהפך להיות רשות הרבים שאני צריך למנוע היזק שעשיתי שם. זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. לימה, בוא נאמר בבור ברשותו כמפליגי, שהמחלוקת רב ושמואל זו אותה מחלוקת כמו בור ברשותו. רב דאמר פטור, שאם הבהמה אכלה אז אני אומר אני לא צריך שלם, זה הכל נחשב רשות הרבים, כסבר בור ברשותו חייב. אם זה נהפך להיות רשות הרבים, וממילא אם הבהמה שלי אכלה שם אני לא אחראי, אז אם זה נהפך להיות רשות הרבים, אתה, אדון, חברת בור, אז אתה אחראי על הבור הזה, כי זה נהפך להיות רשות הרבים גמור. ושמואל דאמר חייב, שמואל אומר, שאם הבהמה שלי אוכלת פה, אני צריך שלם, זאת אומרת, זה לא נהפך להיות רשות הרבים גמורה. ממילא, אתה שומר על הזכות להניח פירות, אז אתה גם שומר על הזכות להשאיר בור ברשות שלך. אז כסבר, בור ברשותו פטור. זה מה שאני רוצה לעשות. כן? השאלה היא, כשאני נותן לרבים להשתמש ברשות שלי, זה נשאר לי זכות בזה או לא? זה עדיין רשותי, אז זה יכול להיות לי בור, אם הבמה שלך אכלה היא חייבת. לא, אני חופר בור, מה זה משנה? ברשות הרבים אני לא יכול לעשות בור, ואם מישהו נופל אני צריך לשלם על זה. ברשות שלי עשיתי בור, זכותי. זה הדיון. אני עשיתי בור בחצר שלי. עכשיו אני נותן לכולם להיכנס לחצר. אחרי שיש את הבור. עכשיו מה אני אומר? עשיתי, זה כמו שעשיתי בור באמצע הכביש ואני צריך לשלם על כל נזק שיקרה שם? או אני אומר לא, זה עדיין רשותי. זה שאני נתתי לכם רשות להשתמש ברשות שלי, עדיין לא מנמן לי את הזכות לעשות בור ברשות שלי. טוב, אפשר להשוות.
אז נראה, קצת נתבלבלתי ביניהם. רב שהוא אומר פטור, כלומר הוא פטור.
מה, במה שלי אכלה זה כאילו אכלה ברשות הרבים.
זה אכלה יפה, כי אתה לא הפקעת, אבל נתת להם רשות לעבור, אז הוא פטור. כלומר, פטורה במה למשלם. אבל שמואל אמר חייב, כלומר בור ברשותו, פטור.
כן.
בסדר?
כן, אבל למה זה הולך? השאלה היא... האם זה שלי או לא שלי, האזור הזה? אם אתה צריך לשלם לי זה שלי, ממילא גם זכותי לשים בור. אם אתה חייב לשלם לי, אז זכותי לשים בור. אם אתה פטור מלשלם לי, אז אני לא יכול לשים בור. אתה פטור מלשלם לי, כי זה נהפך לרשות הרבים, גמורה. ממילא, אני גם לא יכול לשים בור שם. זה ככה גם רוצה לומר. אמר לך, ולעולם מי מלך, ועלמה, בור ברשותו פטור. רב אומר... פה אני אמרתי שהוא לא צריך לשלם לפירות. אבל זה לא בגלל שאני אומר שזה נהפך להיות רשות הרבים גמורה ואתה לא יכול לשים בור שם. בעצם אתה יכול לשים בו ברשותך, למרות שאנשים יעברו ברשותך. ושאני הכה, דאמר עליו כל קמין, אתה מקר ותלו לפירותיך, לרשות הרבים, ומחי ותלו לתוראי. מה אתה שם את הפירות שלך ליד רשות הרבים? כללית, אני אומר, על בור, זה לא רשות הרבים. נכון, אבל פה, כל הרבים הולכים פה. אז אל תשים את הפירות, איפה שהשברים יאכלו את זה. אתה מחייב את השברים שלנו לשלם על זה. לגבי בור, אני לא יכול לומר שזה רשות הרבים. כי זה רשות שלך, אתה נותן הרבים אפשרות ללך לשם. אבל התורה רק חייבה על בור ברשות הרבים. זה לא רשות הרבים. אבל זה שהשברים שלנו הולכים פה, אז אם השברים שלנו הולכים פה, אז אני לא מאשר לך לשים את הפירות, במקום שהשברים שלנו יאכלו ונצטרך שלם. לומר לכם שאני מבין את זה לגמרי? לא. אני אומר מילים, לא ברור לי ההגדרה. ושמואל אמר, בעל מה בו ברשותו חייב, דביש למבור, היכן ממר לב הדעתי. אם אתה עושה בור, אז הוא חייב. אתה הפקרת את האזור, אתה נתת לרבים ללכת, אז אתה כן תצטרך שלם. אני לא שם לב איפה הבור נמצא. אתה נתת לי רשות ללכת, אז אל תשים לי בור באזור שאנשים הולכים. אלא פירות מי כלמם עליו הדעתי החזולה. אבל על פירות, למה הוא צריך שלם? כי מה הטענה שלו? לא שמתי לב, אתה רואה שבא עם השכוחת את הפירות שלי. בור, אני אומר, אתה אפשרת לרבים ללכת שם, אז אל תשים משהו שהם יכולים ליפול בה. עכשיו, לדעתי, הסברות פה סותרות. כי זה קשה לי מאוד, הגמרה הזו. כי הסברה של שמואל, הייתי אומר, נגד רב. אתה אומר לי, אל תאפשר לי הזק. אבל בור פשוט אומרים, התורה לא חייבה. אבל אם אני יכול לבוא אליך בטענה ולומר, אל תאפשר לי מצב שממה שלי תזיק לפירות שלך, אז למה אני לא יכול לבוא אליך בטענה ולומר, אל תעשה משהו שהבהמה שלי תיפול? אז משמע שלא. כל הגדר של בור זה כתורה חייבה על בור. אבל סתם ככה אני לא יכול לטעון. קשה לי. קשה לי הגדרה פה. לא יודע. למה מחזרת תנאי? בוא נאמר שהמחלוקת הזו על מחזרת, מה שאמרנו מחלוקת רב ושמואל, זה גם יהיה מחלוקת תנאי. דתניא, אכלה מתוך החווה משלם משננת מצידי החווה מה שהזיקה דברי רבי מאיר. אז זה המשנה שלנו. פה הברייתא מייחסת לשיטת רבי מאיר. אנחנו יודעים שסתם משנה זה רבי מאיר. נכון? למה זה רבי מאיר? רבי מאיר היה לו את המסורת הכי מדויקת ותמציתית וקצרה בש"ס משניות, אז רבי לקח את כל משניות כמו. ורבי יהודה, רבי יוסי ורבי אליעזר אומרים שלושה דעות. רבי יהודה במשנה הכללית, רבי יהודה ורבי אלי. רבי יוסי, רבי יוסי בר תחלפתא. ופה אני לא יודע אם זה רבי אליעזר או רבי אלעזר, רבי אליעזר זה רבי אליעזר בן הורקנוס. אין דרכה לאכול אלא להלך. רבי יהודה, רבי יוסי, רבי אליעזר אומרים אין דרכה לאכול אלא להלך. תנא קמא אמר, היא מאכלה מתוך החווה משננת מצידי הרחבה משלם מה שהזיקה. מה דילגתי? אני באמצע להסביר, עוד לא... טוב, בסדר. רבי יהודה, רבי יוסי, רבי יוסי, אם אין כאן לאכול אלא להלך. רבי יוסי, אין אותה נקמה, אין מחזר את עיקה ביניו. איך אתה מבין? למה רבי יוסי אין אותה נקמה? אוקיי. אנחנו מבינים ש... אוקיי, אז אם כבר קראנו ככה, בוא נקרא רש"י. רבי יוסי, אין אותה נקמה, דקסה כדאיתך. מה הייתה ההבנה הראשונית של הגמרא ברבי יוסי? דלאו התוך הרחבה קאי רבי יוסי דלבאי לחיובי. כשרבי יוסי אומר אין דרכה לאכול אלא להלך, אנחנו הבנו שהוא לא מדבר על תוך הרחבה דאקטיב וביר בשדה אחר ולא ברשות הרבים, אלא צידי הרחבה קאי. הוא בא לומר בצידי הרחבה דאין דרכה לאכול אלא להלך, וזו שאכלה חייבת. רבי יוסי בא להסביר למה כשיחלה בין צידי הרשות הרבים חייבת, כי צידי הרשות הרבים, אני אומר, זה מקום להלך, זה לא מקום לעמוד ולאכול. ממילא, על צידי הרשות הרבים אני אחייב אותה. אז הוא אומר אותו דבר כמו תנא קמא. ככה הגמרא מבינה בהווה אמינא. צידי, כל רשות הרבים הבימות נמצאות. צידי רשות הרבים זה כמו הנתיב השמאלי. אתה רוצה ללך לשם, זה אתה הולך כי אתה רוצה ללכת. אז ככה הגמרא הבינה בהווה אמינא את רבי יוסי. כשרבי יוסי אמר שאין דרכה לאכול אלא להלך, הגמרא הבינה שהכוונה היא על צידי רשות הרבים. ובגלל זה על צידי רשות הרבים, אני לא צריך לחשוש שהבהמה שלך תאכל משם, אז אם הבהמה אכלה שם, זה כמו שאכלה מרשות היחיד, וצריך לשלם. עונה הגמרא, אלא מחזרת איכא בעיניו. ככה אנחנו רוצים להסביר. רב מאיר אמר, בצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה. מתי? כשהיא עצמה עומדת שם ואוכלת. אבל מה אם היא הייתה מחזרת, הזיזה את הראש ואכלה משם, אז אני אומר שהיא לא צריכה לשלם מה שהיא הזיקה, היא לא אכלה בצורה נורמלית. רבי יוסי אומר, לא, זה לא דרכה, רק להלך, ואם היא החזירה ואכלה, אז היא חייבת. כן? שוב, צידי הרחבה, אם היא הולכת לשם ואוכלת, זה כאילו היא נכנסה לרשות היחיד ואכלה, אז היא צריכה לשלם. מה יהיה אם היא מחזרת? מחזרת, זה לא, על זה אני לא צריך לחשוש. אז רבי יוסי בא ומאיר על זה, אם היא החזירה את ראשה, אז אני כן צריך לשלם, אז היא חייבת. ככה הגמרא רוצה להעמיד, זה שהמחלוקת רב ושמואל על מחזרת, אנחנו עכשיו מסבירים לפי רשי, השאלה היא אם זה תולדה שקר. האם זה נורמל שבהמה תזיז את ראשה שם ותאכל? אז אנחנו אמרנו קודם שזה מחלוקת רב ושמואל. רב אמר לנו שבמחזרת אז היא פטורה, אז היא צריכה לשלם מה שהזיקה, שהמשנה שחיבה אותן מה שהזיקה זה ממחזרת. שמואל אמר מחזרת פטורה, כן? רק אם היא הלכה ועמדה בצידי רשות הרבים מאכלה היא חייבת. אנחנו רוצים להסביר עכשיו בברייתא הזו ש רבי מאיר שאומר מצידי הרחבה היא חייבת, אתם איתי? אז זה דווקא שהיא הלכה לשם ואכלה כמו שמואל, אבל אילו היא הייתה מחזרת היא הייתה פטורה כמו שמואל. זה שאני אמרתי שהיא צריכה לשלם את הנזק שזה נחשב שהיא אכלה מרשות היחיד, זה דווקא כשהיא הולך לשם ואוכלת. אוקיי, אני מסתכל איפה היא עומדת, אוקיי, אני אומר האם זה נורמל, לא נורמל, והאם זה רשות היחיד. כל אחד לפי שיטה טוב, למי זה? מה שמואל אמר לנו? הוא אמר, אני צריך שניהם עד צידי רשות היחיד, עד צידי רשות הרבים, אני אחשיב אותם כרשות היחיד, והיא רק חייבת, היא הלכה ועומדת שם. אם היא מחזרת את ראשה, פתורה. אז אנחנו רוצים לומר שם, שרבי מאיר הוא בשיטת שמואל, כן? תנא קמא, אמרת אותם מילים כמו המשנה, איך שהזמרנו את שמואל במשנה, זה מה שאנחנו רוצים לומר ברבי מאיר. בא רבי יוסי וחולק עליו, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי אליעזר, הם חולקים, ומה הם אומרים? אין דרכה לאכול אלא להלך. מה אנחנו מסבירים במילים האלה? שלא, אין דרכה לאכול, הכוונה היא אין דרכה לחזר. אז אם היא חזרה, אז אני אומר, זה לא שן כבר, אז היא חייבת. אז הוא ילך בשיטת רב שחייב על מחזרת. ככה אני רוצה להסביר, זה הלמה כתנאי. כן? אומרת הגמרא, לא, לא מקבלים את ההסבר הזה במחלוקת תנאים. דקולי עלמא, כולם מסכימים. מחזרת, הדין יהיה או כרב, היא כשמואל. אתה לא תשליך את המחלוקת הזו שמחזרת לברייתא. או שהם סוברים ככה או ככה, זה בכלל לא הנידון פה. והכה בבייר בשדה אחר, כמפלגי. מה סבא הוא בייר בשדה אחר? איך אני מבין את הפסוק? ולא ברשות הרבים. מה סבא הוא בייר בשדה אחר? ולא ברשות המזיק, ברשות המזיק, למה פרחה ברשות אימה ביי, מה אתה שם את הפירות שלך אצלי? אלא דאילבה ברבושה יאיקה מנהיו, המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יוסי, זה הדיון שראינו אילפה, עם בהמה אוכלת מעל גבי חברתה, ורבי יושעיה עם בהמה קופצת ואוכלת מתוך הקופה. זה המחלוקת ביניהם, זה מה שיש בין תנא קמא ורבי יוסי. אז שוב, האם אני אומר וביאר בשדה אחר כל דהיינו רבי יוסי כשהוא בא לחייב והוא אומר אין דרכה לאכול אלא להלך, אז ממילא הוא בעצם נדבר על כל רשות הרבים. רשות הרבים זה הדרך שלה ללכת, לא לאכול. אז מה הוא סובר? אנחנו רוצים לומר עכשיו גם בזה הגמרא תחזור בהסבר של רבי יוסי. הגמרא רוצה לומר שאם הוא הכניס את הפירות לרשות המזיק לרשות, אז הוא צריך לשלם. קשה מאוד פה מה הווה אמינא לפי רש"י. למה שאני אהיה אחראי? אתה שמת את הפירות בבית שלי והבהמה שלי אכלה, למה שאני אהיה אחראי על זה? וביאר בשדה אחר ולא רשות המזיק. מה ההיגיון לזה?
שם לך פירות
בחצר
שלך והבהמה שלך אחלה
ועכשיו אתה צריך לשלם? זה לא המסקנה, אבל איך לגמרא הייתה שתי שורות של הווה אמינא כזו, אני לא יודע. אני לא יודע מה הווה אמינא פה. לא יודע. הגמרא באמת מיד עונה, שהמזיק יאמר, מה אני צריך לשלם? למה שמת את הפירות בחצר שלי? זה מצב אבסורדי, שהתורה חייבה אותך אם הבהמה שלך הולכת לרשות שלי ואוכלת. אבל אם אתה שמת את הפירות אצלי, אז אתה גם חייב. למה? מה זה משנה אם אני יודע? מה אתה שמת? מה, אני אחיל לשמור על הפירות שלך? אתה שם אותם ליד הכלב שלי. אתה שם גבינה ליד החתול שלי. אני חושב שאתה לשמור את החתול שלי. לא הבנתי. מה ההיגיון מזה? תחשוב מה זה אומר. יש לי אריה, אתה בא אליי, אתה שם חתיכת בשר ליד אריה. עכשיו אני צריך לשמור אותו. אתה מכבש ומניח אותו ליד אריה, אני אחיל. איך היה לגמרא הווה אמינא כזו? אני לא יודע. אני לא יודע. הגמרא מיד עונה את זה. אבל למה היו שני שורות שהיה פה הווה אמינא? זה צריך עיון, אני לא יודע. אז הגמרא אומרת לא. אלא, מה פה המחלוקת? אילפא אמר רבו שהיה. איך אני מסתכל במה שקופצת או במה שאוכלת מאגבי חברתה? על זה רבי יוסי אומר שבמה אין דרכה לאכול אלא להלך. זה לא נורמלי. ואז זה תנא קמא אמר, לא, אם זה אמצע הרחבה, אז זה נורמלי שהיא תעשה את הדברים האלה באמצע הרחבה. אז זה כל המחלוקת. טוב, לא יודע. משנה. אילפא זה שם של המורה. אנחנו הבאנו את הדעה שלו קודם. מה? כן. אז אילפא אמר שאם בהמה אוכלת מעל גבי חברתה, אז זה היה הדיון של אילפא, האם זה היה נורמלי? וטוב, אומרת המשנה, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם נזק שלם מפני שהם מועדים. זה נורמלי שכלב וגדי יקפצו מראש הגג. אז האדון שהוא שם את הכלב והגג שלו על גג שליד זה יש כלי חרס שבירים, אז הוא סידר את הדברים שיהיה פה נזק. אנחנו שכנים, לי יש את הגג שלי ליד החצר שלך, אתה בחצר שלך הנחת כלי חרס עדינים, הכלב והגדי קפצו מהגג, נחתו על הכלים שלך. עכשיו אני אומר, זה כאילו הם הלכו לטיול בחצר שלך ודרכו על הפרחים. זה נורמלי בשבילם לעשות את הקפיצות האלה. אז המשנה אומרת, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג לרשות הניזק, כי מדובר פה על רגל, ושברו את הכלים, משלם נזק שלם. כי אני אומר, הם עשו משהו נורמלי, זה הזק נורמלי, ורגל, משהו שהוא עושה באופן טבעי, ברשות הניזק, משלם נזק שלם, מפני שהם מועדים. הכלב שנטל חררה, הוגה שמכינים על גחלים, והלך לגדיש, אכל החררה, ונפלו מזה הגחלים, והדליק הגדיש על החררה, על ההוגה עצמה שהוא אכל, משלם נזק שלם, זה שן ברשות הניזק. ועל הגדיש, שהוא שרף, משלם חצי נזק. וזה הגמרא עוד תדבר. למה הוא משלם חצי נזק על הגדיש? בסדר? גמרא. תמה דקפצו, הנפלו פטור. מה היה קורה אם הבהמות היו נופלות מהגג? אז הוא פטור. אבל רגע, אתה נתת לבהמות שלך לטייל על גג בלי מקה, שהם יכלו לקפוץ. ואילו הם היו קופצים, היית חייב. בפוקס הם נפלו. אז זה מציאות שנקראת בגמרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אתה פשעת, אתה השארת מציאות שיכל להיות נזק. בסוף זה לא מה שקרה, סופו באונס. בן אדם מתחיל לשתות יין לפני המנחה בפורים, הוא משתקר, ואז הוא אנוס, או, אני כבר לא יכול להתפלל מנחה, לא יכול לברכת המזון, הוא אנוס. אז זה סוגיה, והסוגיה הזו מתחילה פה. תחילתו בפשיעה, הוא ידע שהוא צריך בעצם להתפלל מנחה לפני שהוא משתקר, בסופו באונס, בסוף הוא היה שיקור, הוא כבר לא אחד. למה אני מעלה את זה? כי פורים מגיע, ולרב קוק זצ"ל...
שזאת תהיה הפשיעה היחידה שלו.
והרב קוק זצ"ל דווקא על זה מדבר. הרב קוק על פורים דן בנושא הזה. הוא כתב על זה חידוש בצעירותו. הוא כתב חידוש על סוגיה שתחילתו בפשיעה וסופו באונס לגבי מנחה ופורים. על זה ממש הוא למד מהסוגיה הזו ו...
יש לו... שעושים את כל הלחיים וכל הזה, אני אמר שאסור אלא רק לשתות קצת, הוא לא עזר לשתות יותר מדי עם ירדילית או משהו אפילו כזה, רגע, פחות, אנשים שותים קצת, כמו בפורים.
אומרת הגמרא, אלמא כסבר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. כן? כי הוא התחיל בפשיעה, הוא הניח את הבהמות במצב שהם יכלו לקפוץ, ואז זה דבר טבעי שהם היו עושים, הוא היה צריך שלם. בסוף זה לא קרה, היה אונס, הם נפלו. אז המשנה, אנחנו רוצים להבין מהמשנה, הכלב והגדי שקפצו, דווקא כי הם קפצו, הוא משלם נזק שלם. אילו הם היו נופלים, הוא היה פטור, ולדייך מפה, תחילתו בפשיעה, בסופו באונס, פטור. אומרת הגמרא, תניא נמי הכי. הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלם נזק שלם, נפלו פטורים. אומרת הגמרא, בסדר. זה מחלוקת אם תחילתו בפשיעה, וסופו באונס, פטור או חייב. אז ההבנה הזו במשנה ובברייתא מסתדרת לפי המאן דאמר, שפטור באמת. הניח על מאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אלא על מאן דאמר חייב, מה יקרא למימר? אומרת הגמרא, כגון דמקר וכלים לגבי קוטה דחי קפצי, בקפיצה לא נפלי עליו, ואפילו תחילתו בפשיעה לקה. הוא יאמר שכשהמשנה השאיר לנו את הדיוק הזה, הנפלו פטור, מדבר מציאות, שהכלים יהיו סמוכים לקיר. עכשיו, כשהם קופצים מהקיר, כשהם קופצים מהגג, הם לא ינחתו ישר סמוך לקיר. אז הסיבה היחידה שהם יכולים לנחות סמוך לקיר זה כשהם נופלים. אז הוא לא פשע איכשהו הניח את הבהמות שלו הראש הגג. על מציאות כזו, המשנה התכוונה, הנפלו פטורים. הדיוק הזה, שאילו הם היו נופלים, הוא היה פטור, הכוונה היא, אילו הם היו נופלים, וזה כל כך סמוך, שבקפיצה הם לא היו מגיעים לשם.
לא פשיעה לך שעצמה את זה שהוא העלה אותם לגג בכלל?
לא. אז מה, הם היו קפצים תוך חצר שלך, ומה עושים? הם לא היו שוברים את הכלים. זה, כאילו, הטענה היא, לגבי הכלים האלו, זה לא היה תחילתו בפשיעה. אז הגמרא אומרת כך, כגון דמקרבי כלים לגבי כותל, דחי קפצה בקפיצה לא נפלי עליו, ואפילו תחילתו בפשיעה, לקה, אין פה תחילתו בפשיעה לגבי הכלים האלה. אמר רב זביד משמי דרבה, פעמים שאפילו נפלו, נמי חייב. משכחת לה, בכותל ראוע. יכול להיות מציאות שגם כשהם נפלו, גם למדמר תחילתו פשיעה וסופו באונס פטור, עדיין הוא יהיה חייב. מה המציאות? שהוא שם על הגג או על הגדר והמעקה הוא גרוע, אז אם הם ישענו על המעקה הזה הם עלולים ליפול. אז פה אני אומר, מי ניו משכחת לה בכותל רעוע
של בעל הכלב.
יפה אומרת הגמרא, מי ניו די בילה לעסוקי דייטה דנפיל ארכי, סוף סוף לא נפיל ארכי. הגמרא שואלת, רגע, סוף סוף לא נפיל ארכי ונפלינו, תחילתו בפשיעה וסופו באונסו. הגמרא אומרת, רגע, מה קרה פה?
אפשר לקרוא פעם את השאלה?
כן. מה הניעו? מה אתה רוצה להסביר, רב זיד בשם רבה? דבילה לעסוק את דעת די נפל ארכי, הוא היה צריך לחשוב שהמעקה שלו הולך ליפול, סוף סוף לא נפל ארכי, ונפולינו. בסוף מה קרה? המעקה לא נפל, אבל הם נפלו. אז זה עדיין מסתיים, תחילתו בשעה וסופו, בואו נסו. הוא פשע, כי הוא שאיר אותם על גג, עם כותל רעועה, שהם יוכלו ליפול ולשבור את הכלים. בסוף הם נפלו, אבל לא בגלל המעקה שלו שגרוע. המעקה הזה זה לא נפל. אז מה זה? זה שוב נכנס להגדרה שתחילתו בפשיעה, כי הוא שם אותם ליד מעקה שיכל ליפול, וסופו באונס. הם נפלו לא בגלל זה.
כל בעצם, כשאני חושב אז עכשיו, אם נפלו יותר רחוק, אם הם קפצו, אם הם קפצו רחוק או נפלו יותר קרוב, התוצאה עצמה, זה מה שמעניין אותנו, אם חייב נזק שלם או לא נזק שלם, זה התוצאה מה שקורה לבן אדם השני.
לא הבנתי, שוב.
מה שקורה זה מה התוצאה, מה שחשבנו עם הנזק נראה לי, זה מה שקורה לבן אדם השני, אם זה היה בקפיצה או לא בקפיצה, אם זה היה קפיצה, והוא שם את הכלים יותר לא צמוד לקיר, או אם הוא נפה...
הוא יכול לשים איפה שהוא רוצה בחצר שלו. השאלה היא, כשאני מעלה את הבהמות שלי לגג, אני פושע או לא פושע? הוא יכול להניח איפה שהוא רוצה בחצר שלו. השאלה היא מה אני עשיתי כשהעליתי את הבהמות לגג.
יש זה לי, אם הוא שם אותם קרוב לקודש שלו, לא קרוב לקודש שלו. אם זה קרוב לקודש שלו, אז הם פטורים, כי הם נפלו, רק נפלו.
כן.
אם הם זה יותר רחוק, אז הם קפצו, אז הם חייבים.
כן.
אז יש הבדל בין איפה שהוא שם את זה. עכשיו, אני אומר שהקטע של הקיר הרעוע וזה, שהם שברו את הקיר, דינה הקיר ונפלו כזה, אבל הקיר רעוע,
הוא
משפיע על הרוחב שהם נופלים שם.
ולכן מה?
ולכן מה שקשור, זה נראה לי תחילה בפשיעה וסופו באונס, מה שבעצם זה כאילו לא משנה מה אם זה תחילה בפשיעה או סופו באונס, מה קורה להוא שם, אם זה נשבר או לא.
מדובר שזה נשבר, זה אנחנו מדברים, היה איזה פה, זה נשבר. עכשיו השאלה היא איך אני מסתכל עליו. הבהמות שלו נפלו ושברו כלים. עכשיו מה? אחרי או לא אחרי?
אני לא הבנתי עוד כמו שאתה... אתה אומר שהכותל רעוע זה משנה את המרחק שהם נופלים. אני לא חושב שזה העניין. העניין הוא שהכותל רעוע, אז יש פה כאילו ודאות שהם יכולים ליפול. כלומר, זה אומר שהם יכולים ליפול בקלות, בוא נגיד ככה. זה הכוונה. שזה ברור שיש סבירות גדולה שהם יפלו, בגלל שהכותל הוא ככה מתנדנת כזה. זה הכוונה. ככה אני מבין.
אם רצו לקפוץ, הם רגילים לקפוץ מהכותל הזה לשנה, והם עושים את זה כמו מקפצה.
או, כל מה שהוא טבעי להם, הם מועדים לעשות.
נכון, אבל אם יש פעם שהכותל הוא יציב בסדר וקופצים רחוק, פעם לא יודעים שהכותל רעוע, קופצים על אס, וכם מתנדבים ונופלים קרוב.
נופלים, כן.
אז זה גם הבדלים.
מסכים? כל זה הבטן יצטרכו לשקול, נכון? נכון? הנה חינמי. הגמרא תלך על כיוון דומה לכיוון שאתה אמרת הרגע. הגמרא במסקנה אומרת, מדובר פה לא צריכה, מדובר פה על מציאות כזו, בכותל צר. מדובר, הכותל היה רעוע והוא היה צר. וכשהוא מניח אותם על הגג...
גם צר וגם רעוע. כותל צר. גם זה וגם זה, למה אתם משמעים?
אתה אומר שזה כותל צר ולא רעוע? רק שנייה.
אתה אומר, כי בעצם ההתחלה אומר צר.
רק שנייה חבר'ה, רגע. אתה אומר זה לא רעוע, לא צריך את הרעוע. אוקיי, אני שומע. אז באמת נראה לי שאפשר להבין ככה, נכון? הנה חינמי. מדובר על מציאות שהיה לו מעקה צר, והם נפלו מהמעקה הזה, ושברו את הכלים. ואני אומר, הוא פושע, כי הוא היה צריך לקחת בחשבון שהבהמות עלולים לקפוץ על המעקה, זה דרכן, זה טבעי להם לנסות ללכת על מעקה צר, וכשהם ינסו ללכת על מעקה צר, אז זה נורמלי שהם יפלו ממנו, אז כשהם נופלים ושוברים את הכלים, הוא צריך שלם נזק שלם, הוא היה פושע. אז אני חושב שהוא פשע וגרם הזק לחברות.
זה תחילתו פשיעה
וסופו?
פשיעה. זה פשיעה פה
בקיצור. הכל, כן. יופי.
זה
היה
ברור שזה, אוקיי.
אומרת הגמרא, תנו רבנן, הכלב והגדי שדלגו ממטה למעלה, פטורין, מלמעלה למטה, חייבים. אז אני אומר, אם הם קופצים למעלה, ממטה למעלה, זה לא נורמלי להם. אז זה נחשב נזק לא נורמלי, זה תולדה של קרן, חצי נזק. מה? רגע, בוא נראה. מלמעלה למטה, חייבים.
זה דרכם.
אדם ותרנגולים, אדם ותרנגול, אז על מה מדובר במלמעלה למטה?
פשוט הנזק.
או, אז בוא נחכה. נשאיר את זה בינתיים. אדם ותרנגול שדילגו, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, חייבים. כן?
התרנגול הוא כזה חכם? כמו בן אדם? זה לא דרכו לקפוץ...
לא הבנתי.
למה אנחנו משאירים את התרנגול לאדם?
לא יודע למה, אדם בכלל מוזכר. בסדר? אומרת, בוא נראה. ואת תניא, הכלב והגדי שדילגו בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, פטורין. תרגם הרב פאפה, אז רב פאפה הסביר, תאפיך מיפך. כלבה בזכירה, הכלב הפך את הקפיצה שלו, וגדיה בסריחה, שהוא נעץ את הציפורניים שלו בקוטב, וזה לא נורמלי. איהכי, המי פטורין. אומרת, פטור נס שלם, חייבים נס שלם. כן.
חייבים בחצי
נזק, הם עשו משהו לא נורמלי. אז רב פאפה הסביר, על מה מדובר פה? מדובר שהם קפצו, הוא קפץ אחורנית, והגדי גם קפץ בצורה לא נורמלית. אז על זה אני מדבר כשאני אומר שהם עשו משהו לא נורמלי. זה המציאות שאני אומר שדלגו ממטה למעלה פטורין, על איזה מציאות מדובר על כלב וגדי שדלגו ממטה למעלה פטורין? הכוונה היא שהם דלגו בצורה הפוכה, צורה לא נורמלית. אני לא יודע בדיוק איך גדי קופץ, אז אני לא כל כך ברור לי מה פה לא נורמלי.
זה הסלט אחורה.
מה?
אולי
הוא
קופץ מלמעלה ושברת כמילה מסוים ורימיים.
לא יודע. לא יודע. לא יודע. בסדר, אז פה שוב, יש מקום לדון למה זה לא תחתו בשיעה בסופו באונס. מה אכפת לי איך הוא קפץ? בסדר.
מה זה גרוע מנפל?
לא הבנתי.
אם אתה לא פותר על נפל, אז למה תחייב על קפיצה של...
אני לא יודע אם אני פותר על נפל, זה בדיוק המחלוקת. חטוב שיהיה בסופו בונס, זה מחלוקת אם פותר או חייב. טוב, בואו נראה את הריף. אנחנו בריף דפתת עמוד ב. אמרנו מצדי החווה משם מה שהזיקה, אמר רב הוא במחזרת, כשהיא מסובבת את הראש, ושמואל אמר אפילו מחזרת נמי פתורה, זה עדיין עכשיו רשות הרבים. ושמואל איך היא משכח לה דמחייבה? כגון דשבקת על הרחבה, ואז לה וקמה לה בצדי הרחבה. הריף לא אומרנו אם הוא הולך כמו אחד משתי השיטות פרשי או כמו תוספות. מנית, הכלב והגדיש קפצו מראש הגג ושברו את הכלים שם מנזק שלם, מפני שאין מועדים. הכלב שנתת חרה והלך לו לגדיש ואכלת חרה ודליק את הגדיש, על החרה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק. תנו רבנן, הכלב והגדיש קפצו מראש הגג ממעלה למטה חייבים, ממטה למעלה פטורים מנזק שלם, חייבים חצי נזק. על איזה מציאות מדובר? ודאפיך מיפך קלבה בסקרה, הגדי הפך את הקפיצה שלו, וגדיה בסירחה. אבל קלבה בסירחה וגדיה בסקרה, בין ממעלה למטה, בין ממטה למעלה, חייבים נזק שלם. אז בדאפיך מיפך הריף אומר, הכלב קפץ בצורה של הגדי, והגדי קפץ בצורה של הכלב. אבל כל אחד כדרכו לא אכפת לי אם זה מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. לכן אדם תרנגול שדילגו בין מלמעלה למטה ובין מלמטה למעלה, חייבים נזק שלם, אדם מועד לעולם, ותרנגול הוא חיוז, זה הדרך של התרנגול.